אנחנו מבקשים לדבר עם דוקטור סגית מור, מרצה בכירה במכללה האקדמית בית ברל, מחברת הספר שבי קשה מכולם, שבועים שבי ושיח של שבי בספרות חז"ל. אמנם הספר הוא ספר לפני מספר שנים, אבל נדמה לי שהתבוננות על השבי שכל כך מתקיים אצלנו כפצע פתוח עם הרבה מאוד שיח, וללמוד קצת על סוגיית השבי בפרספקטיבה היסטורית, מצאנו שזה יכול להיות מעניין. וערב טוב לך דוקטור סגית מור.
ערב טוב.
ותודה רבה שאת איתנו. אז את רוצה להגיד כמה מילים על על הספר?
על המחקר.
כן, על המחקר. אולי נתחיל עם למה בחרת לחקור דווקא את זה? כי הרי המחקר הוא מ-2018 או 2019?
2019, כן. הספר יצא ב-2019.
כן.
וזו שאלה מצוינת שאין לי אליה תשובה עד הסוף. הראשית של המחקר הזה הוא באמת עוד הרבה שנים קודם, ודי באופן אקראי התבקש על ידי איזה חבר, קולגה, ללמוד איתו סוגיה תלמודית, שלא לצורך איזשהו, הוא היה צריך ללמוד לצורך איזשהי סמינריון. והסוגיה הזאת עסקה בעצם בהגדרות או במשמעות של שבי, והיא עסקה בסיטואציה של נשים שנשבו, ואיך אנחנו שופטים את ההתנהגות שלהם בשבי. על הסקאלה, על הספקטרום שבין מעשים שנובעים מרצונן למעשים שנובעים באונס, כולל כמובן כן. אונס מיני, אבל לא רק. והסוגיה בסופו של דבר מכריעה שכל סיטואציה שבה אדם נכנס אליה שלא מרצונו החופשי בלכתחילה, היא בסופו של דבר אונס. ולכן כל מעשה ששבוי או שבויה במקרה הזה יעשו כאשר הן שבויות, ואפילו מעשים שנראים מהצד מאוד 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 מוזרים, כן, מספקות לחם לשובים כן. שלהם, מספקות חיצים לשובים שלהם, הסוגיה הזאת מכריעה שאנחנו לעולם לא נדע מה הייתה המוטיבציה שנהיה את הנשים האלה, ואנחנו נהיה חייבים להתייחס אליה כאל מוטיבציה שנובעת מהאיום והאימה שכרוכים בשבי.
קודם כל, אולי, כן, אבל אולי לפני ש...
זה מוביל אותי להתחיל לבדוק את העניין הזה.
הבנתי. אז אולי באמת נתחיל, עד כמה זה נפוץ, השבי והלקיחה בשבי של אנשים? כמה זה נפוץ על פי מה שמצאת במדרש?
קודם כל, התקופה שאני חוקרת, היא תקופת המשנה והתלמוד, המאות הראשונות לספירה, ואנחנו מוצאים שם סיטואציות שונות שחכמים מגדירים אותם כשבי, ואפשר גם אותם לראות על איזושהי סקאלה. מאירועים שבהם אנשים מוסמים בצוהר או במשהו דמוי בצוהר כמשכון על חוב של המשפחה שלהם, דרך חטיפה של אנשים לצורך כופר, ועד סיטואציות מלחמתיות ממש, ודומה למה שאנחנו חווים, חווינו בשביעי באוקטובר, וחטופינו חווים היום, המרד הגדול, ומרד בר כוכבה, אירועים מלחמתיים משמעותיים ורציניים, שנגמרים בכישלון גדול, ושבעקבותיהם יש מסה גדולה של שבויים, שבויות, נערים, נערות, ילדים, ילדות, שנלקחים בשבי, ובעצם כל הסיטואציות האלה הן סיטואציות של שבי, אבל הנסיבות השונות של הנפילה בשבי והנסיבות השונות של למה מחזיקים את האנשים האלה, כן. הם כמובן ישפיעו על איך מתייחסים אליהם ועל הסיכוי שלהם לחזור או לא לחזור מהשבי שבו הם נתונים.
ומה עם הנושאים שאת מצאת שהם בלב הדיון נמצאים על המדוכה בספרות חז"ל שקשורים לשבי? כי הרי הנושאים שיכולים להתעורר הם רבים, החל ממצוות פדיון השבויים ודרך היחס אליהם כשהם חוזרים, ואולי שיפוט כזה או אחר. מה עם הנושאים שאת מצאת כמרכזיים בסוגיה הזו?
אז אז אני הלכתי באמת, קודם כל בדקתי את שני הצדדים של המטבע, אם לכל הזה ככה, גם את מה שעובר על השבועים, וגם את מה שעובר על המשפחות, על הקהילה, אלה שנשארו מאחור ולא נפלו בשבי, ואת הדילמות שיש לאלה ואת הדילמות שיש לאלה, ופה באמת עלה מאוד חזק הנושא של פדיון שבועים, ואנחנו שומעים את משפחות החטופים בצדק מצטטות ואומרות את ההכרעה הזאת של התלמוד, של רב יוסף, שבא ואומר, שבי קשה מכולם. המצווה של פדיון שבועים היא המצווה שמעמידים אותה בראש סולם העדיפויות, משום ההבנה שהתנאים של אדם בשבי, שבו הוא לא שולט בגורלו, שאין לו שום שליטה על חייו, ולא רק על חייו, על מה שיקרה איתה, זה הסיטואציה הכי קשה והכי מערערת שאדם יכול לעבור, ומכריעים בעקבותיו של גדול מוראי ארץ ישראל, רבי יוחנן, מכריעים ששבי זה הסיטואציה הכי קשה שבן אדם יכול להתנסות בה, משום שהיא כוללת הכל. היא כוללת את פחד המוות שהוא מתקיים כל הזמן, כי כל רגע יכולים להוציא אותך להורג אם אתה כבר לא משתלם לשובים שלך. הוא כולל רעב, ואנחנו בדיוק שומעים על זה עכשיו, בעזה, והסיטואציה הזאת היא הקשה ביותר, ולכן מבחינת סוגיית הפדיון, שזה באמת סוגיה משמעותית וראשית, למרות שגם בין דפי הגמרא אנחנו מוצאים את הקולות שאנחנו שומעים גם היום, על המחיר הכבד והמחיר העתידי, ואם אנחנו נחזיר אותם עכשיו, אז אנחנו בזה רק מגבירים את, את המוטיבציה של, של החמאס, או של השובים בזמנם לשבות עוד אנשים, כי זה משתלם. כן. למרות המודעות לכך, יש הכרעה להעמיד את הפדיון שבועים בראש סולם העדיפויות. מבחינות אחרות, אני עקבתי באמת אחרי מה שקורה לשבועים שם, מהלך השבי, עד כמה שאנחנו יכולים לנחש או לדעת מה שקורה שם, כולל אחד הדברים המעניינים שאני מצאתי והפתיעו אותי, זה שמעמידים מבחנים לשבועים, באופן ספציפי, אנשים כן. שמגיעים לפדות שבועים ולפדות שבועיות, לא באופן אוטומטי, יש להם את הכסף, יש להם את המשאבים, הקהילה שלך, כן. שלך אותם, המשפחה שלך אותם, אבל לא באופן אוטומטי הם פודים את השבוי או את השבויה. וכאן מצאתי הבדלים מגדריים משמעותיים, שאת השבויים הגברים בוחנים דרך הנאמנות שלהם למצוות. כן. האם הם שומרים כשרות, דרך הנאמנות שלהם לאמונה, האם הם עדיין מאמינים.
ואת הנשים.
ואת הנשים בודקים דרך הנאמנות המינית. למרות שההנחת המוצא היא שאישה בשבי נאנסת, וזאת גם הסיבה אגב,
כן. ובמסגרת הדיונים והשנים יש בזה שיפור?
תראי, אני ניזונה מהתקשורת, ואם אנחנו מדברים על מה שעוברים החטופים
לא, אבל, אבל כרגע, במסגרת המחקר במדרש,
תראי,
אז, יש, אז יש עם השנים איזו התייחסות שהיא קצת יותר חומלת ופחות
בהחלט,
מיזוגנית?
בהחלט, יש ניסיון של ההנהגה. יש ניסיון של ההנהגה להקל עד כמה שיותר על גברים, ובעיקר על נשים, שהאות קין הזה של הן נאנסו או נבעלו בשבי, מלווה אותם לאורך כל חייהם, גם אם הן חוזרות, יש מהפכה גדולה אצל חכמים שבה הם מנסים להתיר כמה שיותר נשים לשוב למצבן הקודם, כלומר לשוב למשפחותיהן ולבעליהן, וזה מהפכה. זאת מהפכה כי בהלכה הקדומה כל אישה נשואה שנבעלה בין ברצונה, בין שלא ברצונה, היא אסורה לבעלה. וחכמים באים ואומרים לא, אם אישה נאנסה בשבי היא לא אחראית לזה, היא לא אשמה בזה, כן. וזה לא יחלל אותה. ואפילו מכריחים
את הבעלים להחזיר את הנשים לחיק המשפחה.
אנחנו גם רואים שבתקופה הזאת, זאת התקופה שמכניסים לתוך הכתובה את ההתחייבות של הבעל לפדות את אשתו, והוא לא יכול להתנער ממנה. אם היא נופלת בשבי, הוא לא יכול להגיד, אני זורק לה דמי הכתובה, היא כבר תעשה עם זה משהו, איך היא תעשה? הם ממש מחייבים גברים להכניס את זה, גם אם גבר לא כתב בכתובה שלו, כן. אם תשתבעי אני אפדה אותך, הוא מחויב בכך כתנאי בדין, וזאת מהפכה יפה. אדירה של באמת לנסות לעצב איזשהו אופק.
דוקטור סגית מור, כל מה שנותר ראשית זה מרתק. תודה רבה על הדברים הללו, נייחל הלוואי
שישובו,
בדיוק, שנזכה כולנו לראות את המצווה של פדיון שבויים גם בימינו, אמן ואמן. דוקטור סגית מור, מרצה בכירה במכללה האקדמית בית ברל ומחברת הספר שבי קשה מכולם, תודה רבה שהיית איתנו.